היי,
אהלן,
היי נעימות,
אני עידו,
אני יובל,
אתם,
אני לירן,
אני שרונה,
היי,
רגע אז מה אז, איך לכם, איך היה,
אצלנו מצוין, איך אצלכם, אתם נראה לי סקרנים כאלה,
איפה הייתם בערך דבש?
אני הייתי במילאנו.
אני בשוויץ. מעולה.
יס, ואיפה אתם הייתם?
ברמת החייל.
מעולה. נראה לי כמעט באותו לבל כמו שוויץ.
כמעט. טוב.
Let's get it started.
יאללה.
חתונה ממבט ראשון, הפודקאסט. יובל פגי.
זה מועה.
שלום שלום.
שלום שלום, פרק סופש הזוגות, חלק א'.
אחד הפרקים הכי טובים של העונה נראה לי.
תמיד זה מה שזה אמור להיות.
כן.
סיפק את הסחורה בינתיים.
לגמרי, לגמרי.
איתנו באולפן.
שני אנשים שנפגשו בפעם האחרונה בסופש הזוגות של...
אני בטוחה שיצא להם מאז, אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שהם נפגשו. יש לנו פה את שרונה מרלין ואת לירן לוי. נראה לי שמאזיננו מכירים איזה, אם מצלצל להם מוכר. מה נשמע?
מצוין.
או נצלול ישר לתוך זה, צפיתם בפרק.
צפינו בפרק, כן.
חיה.
היה מאוד מסקרן, באמת, כמו שאמרתם, זה אחד הפרקים המסקרנים שפתאום כולם נפגשים ביחד, ואז באמת רואים את האינטראקציה בין כולם, את האינטריגות, ואין כמו זה.
איך לכם היה השפה של זוגות שלכם?
וואו. האמת שזה גם מציף אחורה קצת, ואני מנסה להזכר איך זה היה באמת לנו, ואיך אנחנו עברנו את זה. שלנו היה מדהים. אני חושבת שכולן ממש נהננו. הייתה אווירה טובה, היה חיבור טוב, אבל אחר כך הגיעו יותר קשיים נראה לי.
באמת? כי לפי מה שאנחנו רואים בפרק הזה, כולם באים בווייב של פה אנחנו נתחזק.
באים בווייב, אבל כמו שרואים גם בפרק הזה, לא כולם באמת מוציאים את כל האמת החוצה, ואחר כך הולכים להתפוצץ קצת דברים.
אני יכול לחלק את הזוגות לשלושה סוגים בעצם. זוג אחד שהמערכת הזוגית שלו היא לא הכי טובה, ואז הוא בעצם מגיע מהמקום שהוא באמת משתף. הוא אומר, יש לו קשיים, התלבטויות.
אותנטיים.
אותנטיים לכל דבר, ואפשר לראות את שי ואת הדס. לעומת זאת, יש איזשהו זוג שהוא בהתלבטות מסוימת, אז הוא מגיע בצורה שהוא מצייר זוגיות יפה, אבל רואים את זה באמת על הפרק, שזה לא ממש אמיתי. יותר מדי נשיקות, יותר מדי נגיעות כדי להקצין את זה. ויש זוג שהם ממש טובים, שביניהם יש ביטחון בקשר שלהם.
אז הם לא מתאמצים יותר מדי.
הם לא מתאמצים יותר מדי. ואז באמת הם מגיעים ממקום שאתה רואה, יש להם את ההסכמות האלה, את הצחקוקים הקטנים האלה, והם לא צריכים להקצין את זה, והם לא צריכים להראות יותר מדי.
טוב, מה, נמצא להם קלאס באפס מאמץ,
כאילו. כן, זה בדיוק, עליהם נכתב.
והם קצת יותר שיפוטיים כלפי אנשים אחרים, כי הם מגיעים מהמקום היציב. אני חושב, כמו שראיתי את הפרק הזה, היה לנו בדיוק אחד לאחד גם אצלנו בעונה שלנו.
כן, אני באתי לשאול, כי בכל זאת אתה לא פה על תקן הזה פרשן אובייקטיבי. למיטב זיכרוני, אתה ושירי הגעתם לסופה של זה, כששניכם מייצגים חצוני. כל אחד אסכולה שונה קצת של הדבר. אני אקרא לזה הערומים והלבושים.
מסקרן באמת לדעת באיזה סיטואציות דומות שהם היו, או שאפילו גם נשאול אותם, חבר'ה, היה לנו ככה וככה וככה.
מה, אתה רוצה לעשות טיפול זוגי שם?
לא טיפול זוגי, אבל...
טיפול זוגי תעשה פה אצל יעל, אתה לא תתחיל עכשיו לפתוח איתם, היה לי...
לא לפתוח, אבל...
ככה וככה עם שירי, איך אתה מציע להתמודד עם זה?
לא ככה וככה, באופן כללי, לא משהו פרטי.
תהליך גם ככה מורכב, מדבר עם אנשים, גם לך תדע, זה פה אולי יש להם אינטרסים, לא יודעת, לא יודעת. אני חשדניסטית.
כשהגעתי למפגש זוגות, אז מאוד סקרן אותי לדעת האם זוגות אחרים בעצם היה ביניהם יותר קרבה, כי ביני לבין שירי, שבסך הכל גם היינו זמן מאוד קצר עד שהגענו למפגש זוגות, אז ממש עדיין לא הכרנו אחד את השנייה, ורציתי באמת להכיר ולראות האם יש את הקושי שאני חווה גם כן בזוגות אחרים. אז באמת נפתחתי.
ראית שיש אותו
כן, זוגות נכון, אחרים. כן, נכון, לעידו ואורטל באמת היה את הקושי הזה, באמת היה שם איזשהו חיבור, כי הבנתי משהו עובר, ובעצם שיתפנו את הקושי הזה ביחד. אבל שעבר אחרים, אם אתה בא ושואל אותם אם יש להם קושי, לא, הם מציירים שהכל לבבי, כמו שראינו גם כן בפרק הזה.
אני תוהה, והייתי שמח לשמוע משרונה, דעה שלך על זה, מה היתרון בלבוא לבוש, כן, לפי ההגדרה של פגי?
לבוא עם ההצגה.
קודם כל, אני חושבת שאצלנו היה טיפה שונה. גם למשל, לי ולשירי היה שיחה מאוד פתוחה על המצב. נכון שהיא פחדה קצת שזה יצטלם, וכל זאת הראו את זה. אני חושבת שאצלנו, לפחות נכון, בארוחה, ברגע הראשוני, כולם מנסים להראות כזה, זה כיף, ואיזה יפים אנחנו ביחד. ואז, אחרי שקצת מתמנגלים, מתחילים לדבר. ושם היה נקודה שהרבה נפתחו, גם אני זוכרת שהדבר הראשון שאורטל אמרה זה למי לא טוב כך. כאילו זה היה כזה ממש אאוטר, והייתה לנו בשיחת בנות, ממש פתחנו את הכל. כאן ממש מובהק שיש מין תחרות כזאת.
כן.
אני דווקא חושבת שאין פה יתרונות בלבוא לבוש. להפך, זה גם גורם לך להרגיש לא נוח עם זה, וגם גורם לאחרים להרגיש לא בטוב, כי אף אחד לא יודע מי עושה הצגה ומי לא, חוץ מעינת ולירון, שפשוט התחילו להגיד אחד אחד, הוא כן, הוא לא.
ובעצמם מה עושים לדעתך?
ובעצמם גם נראה לי שהם עושים איזושהי הצגה גם לעצמם. יש משהו שאי אפשר להבין, רק מי שבאמת בתוך חתונמי יכול להבין את זה, שיש חשיבה לאורך כל הדרך שזה הבן אדם שהתאימו לך. ואתה באמת מנסה להיות שם. עכשיו יש כאלה שהם באמת מנסים להיות שם, ויש כאלה שפשוט מנסים לצאת טוב. וזה מרגיש שכאן אנשים פשוט מנסים לצאת טוב.
כאן אצל עינת ולירון.
כאן אצל עינת ולירון, וכאן גם אצל שני ודני למשל.
איך היה המעבר שלכם לגור ביחד?
האמת שהיה לנו די קל, חלק כזה, לא היו לנו יותר מדי דרמות.
סליחה?
כן, זרם, ממש זרם.
ואצל עוד זוגות.
עכשיו, יש גם כן, באמת, אם נגעתם בשני ודני, הם מראים עכשיו יותר קרבה. אני חושב מהמקום הזה שמראים קרבה שהיא מוחצנת טיפה ולא ממש מוציאים את הקושי שלהם החוצה, אני חושב גם מהמקום הזה יכול לגרום להם מעין לקרבה פייק כזה, אבל זה יכול אחרי זה להתפרש ביניהם קרבה הרבה יותר חזקה.
זה כי... גם מה שאני
אתה מתפרץ
חושבת.
פה לדלת פתוחה, כן.
זאת העמדה שלי. אני חושבת שיש ערך בלעשות חזרות על איזו הצגה, שבסופו של דבר זה...
היא הופך להיות אמיתית.
כן, fake it till you make it. לפעמים זה עובד, יש אנשים שזה עובד להם, יש דרכים לגרום לזה לעבוד, אבל זה לא בהכרח מילת גנאי לבוא ולהעלות שם איזה מופע, כי אתה בסופו של דבר מעלה אותו גם בשביל עצמך. אתה עלול בטעות גם למכור את זה לעצמך ולהשתכנע ולקנות.
אני דווקא חווה קצת ההפך מהפרק הזה. אני לא איתך באותה עמדה של fake it till you make it, כי בעיניי שני יוצאת פה בצורה מאוד לא טובה. היא באה ובעצם מציגה כאן איזושהי דמות ואיזשהו קשר שהוא לא מאוד אותנטי, כאילו מסרג אותה כזה מאוד קול, ואגב מי שתופס אותה ממש יפה זאת קרין.
כן,
נראה. שהיא הכל בסדר.
ואיך לכם?
סבבה.
כן, זה היה מאוד עובד.
סבבה. הכל סבבה.
אז מה?
בסדר.
כאילו אנחנו בטוב. או בזרימה, זורמים.
בסדר.
זה, אם טון כזה עולה למעלה, סבבה. שוב, טון עולה כזה למעלה, ואני... כשהטון עולה כל כך למעלה...
אבל.
אין אבל.
אין אבל.
יש אתגרים, כמו אני מניחה לכולם.
לכולם יש
אתגרים,
לכולם יש אתגרים, אז את יודעת, כאילו, אבל ממש בקטנה, כאילו, אין לנו, אנחנו לא רבנו בכלל.
באמת? קרין, האותנטית הגדולה, כן, של הפרק.
אבל בגלל זה היא גם יכולה לזהות את זה.
בדיוק.
אני מרגישה שהיא פשוט קצת שושה מההתעסקות, ושהיא מרגישה שעכשיו היא ודני סוף סוף במקום הכי טוב שלהם, וקצת לא בא לה לדוש בזה, אפילו שזה כביכול מה שבאים לעשות באירוע הזה.
אני דווקא חושבת שזה האופי שלה. להשתיק את הכל ולייצר את הדמות המאוד רגועה ושנטי, ואז פתאום יוצאים...
שכאילו כלפי חוץ,
כן,
הכל יפה.
הכל יפה, ואז בפנים יש דברים שקורים שהיא לא מוציאה חוצה. ורואים את זה נגיד בטיפול האחרון שהיה לה עם דני, שפתאום יצאו דברים שעד עכשיו לא היו, והוא לא הבין מאיפה זה בא. אז היא פשוט נוטה לטטה הכל מתחת לשטיח, ומתישהו הבועה מתפוצצת.
או שהיא צריכה איזושהי פתיחות מסוימת מול אנשים, לפתוח בהם, ואז אחרי זה באמת היא יכולה להתייעץ איתם. אז יש אנשים שהם צריכים את הקשר החברתי הזה, לפני שהם מתחילים להתייעץ איתם, או לפתוח בפניהם את הזוגיות שלהם.
כן.
זה באמת עניין של אופי של הבן אדם. כי בעצם המפגש של כל הזוגות, מי שבאמת מתערר בזוג שלו, המפגש זוגות זה מעין בריחה כזאת החוצה. שימו לב, כמו שאיתמר אמר לקרין, אם אתה מגיעה לשם, תלכי, תכירי, תדברי, תעשי. זאת אומרת, היה לו איזשהו דרך...
היא ישמע את ההצעה הזאת, וואי כן, וואי כן. וואי, הוא לא חשב שזה יתפך עליו ככה לדעתי.
נכון, אז זה כאילו הדרך שלו, תתני לי רגע איזה כמה דקות, ואני גם כן אלך ואני אברח לאחווה הגברית הזאת. אז יש זוגות שהן בצורה כזאת לא הכי יציבה, אז מהבחינה הזאת יש להם איזו בריחה מסוימת, וזה טוב, זה גם יכול לעשות טוב לזוגיות.
זה בריחה לרגע, זה לא משהו שהוא באמת יחזיק. בוא נגיד שכנראה שבפרק הבא יצוצו כל הדברים.
אנחנו יודעים שבעצם בתקופה שאנחנו הרבה זמן ביחד, זה כמו באמת איזשהו סיר לחץ, פתאום שאתה פוגש הרבה אנשים שהם כמוך, אז זה נותן איזשהו אוויר לנשימה כזה.
אגב, עד כמה טבעית ואינטואיטיבית ההתפצלות הזאת לגברים ונשים שם?
זה קורה ישר.
טבעי, טבעי
לגמרי. זה כזה רגע, הבנות צריכות להבין איך לכל אחת באמת. גם בנות מבינות. רואים שלא נעים ליד הגברים.
זהו, הרגשת איזושהי אחווה, איזושהי הזדהות ממש מצד הבנות שם ברגע הזה?
לא אחווה, אבל יותר רצון for juice. לדעת מה כל אחת חובה, איך עובר על כל אחת. לי הייתה חוויה אחרת, כי היה חיבור, לא של כולם, אבל רוב הבנות באמת שיתפו.
כן.
ואתה, מה הרגשת?
קודם כל, רציתי אחווה גברית, לשמוע את הדעות שלהם. זאת אומרת, לא היה לי את מי להתייעץ. החברים שלי בבית לא ידעו בדיוק מה אני עובר. אז בעצם פתאום יש לך גברים שעוברים בדיוק כמוך, הם הופכים להיות באמת חברים די קרובים, כי רק הם מבינים מה אתה עובר. ואז יצא לי מצב כזה שהתייעצתי איתם. ממש ישבתי וסיפרתי להם, ואתה פתאום מוצא קבוצת גברים שהפכו להיות חברים טובים שלך, אז זה הפך להיות אחווה גברים מסוימת.
אנחנו מדברים על זה הרבה בהקשר של כל סצנות החברים הנפיצות, שאנחנו אומרים שהזוגות מנהלים שיחות בינם לבין עצמם, דרך החברים משתמשים בהם כאיזה
כלי עזר כזה.
כן, וזה מה שאנחנו מאוד רואים שקורה עכשיו. כל אחד, אגב, מהכיוון שלו, לטוב ולרע, יש אנשים שעושים את זה יותר בכנות, יש אנשים שפחות בכנות כלפי עצמם וכלפי הסביבה, אבל זה איזשהו משהו של אתה בא לדבר את עצמך לעצמך בסופו של דבר.
גם אצלי ואצל שיר היה את אותו דבר, ואז מאחורי הקלעים יעל אמרה שאני בעצם מייעצת לה את מה שהייתי רוצה לייעץ לעצמי. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו אומרים מהניסיון שלנו, מדברים שאנחנו חווים או עוברים, וזה גם מה שקורה שם.
אני ממש מסוכן מה יהיה עכשיו עם איתמר וקרין, אחרי זה שהיא אומרת שם הבנות והוא מאזין שהיא לא מרגישה.
איפה הרגש? ואני מחפשת, ואני לא מוצאת את הרגש, והגולם, והפרפר, והכנף.
והוא יושב שם בצד, ומאזין.
כן, ויעל אומרת שהיא גם עושה את זה קצת בשבילו.
כן.
אני חייבת להגיד שאני קצת מרגישה שקרין עושה כאן מהלך, שאני לא יודעת כמה הוא מודע, כשהם מדברים אחרי המשבר שלהם בפרק הקודם, הוא עושה לה איזושהי הכנה על הסופה של זה, הוא אומר לה, אני רוצה שתצאי מדהים, אני אומר בשבילך, אני רוצה שתצאי מדהים, והיא באה לצאת מדהים. זה קצת דארק להגיד את זה, אבל אני חושבת שבגלל שהיא מבינה שאת הזוגיות היא כבר לא בטוח תוכל להציל, היא באה להציל את הכבוד העצמי שלה, היא באה בשביל קרין, ולא בשביל קרין ואיתמר.
אני ממש מתחבר מה שהפסיכולוגים אמרו בהיבט שלה. היא לא באותו מצב כמו איתמר, אותו מצב רגשי.
אתה חושב שהם קונים את זה שהם בדיוק באותה נקודה רגשית ובדיוק באותה...
זה אני חושב שצריך לשאול אתכם.
שנינו לא מרגישים, בכלל שנינו לא.
לא, אני גם לא חושבת ש... אני חושבת שאיתמר הוא יותר משחק אותה שהוא בנקודה רגשית כלשהי, והוא לא. לפי דעתי, הם במקום ההפוך אחד מהשני, שהיא כן בעניין, אבל משווקת את זה שהיא לא, והוא פחות בעניין, והוא משווק את זה שהוא מאוד בעניין.
אני סכן לדעת, אתם האמנתם למתמודדים האחרים בסופו של הזוגות שלכם?
לחלק.
תלוי באיזה מקום אתה נמצא. אם אתה נמצא במקום שאתה לא יודע מה קורה עם הזוגיות שלך, כמו שלי ולשירי בהתחלה, כי היינו בתחילת התהליך שלנו, אז כל דבר שמצטער לך בצורה מאוד דביקה ויפה, כן, אתה נוטה להאמין לזה לרגע, כי אתה רוצה שגם לך זה יקרה, אז אתה מאמין, אבל לאט לאט כשאתה מתחיל להיכנס לתוך זה, אז אתה רואה איזה סדקים ומשהו שלא הולך שם. אז אני מאמין שגם אצל הזוגות שלהם, הם פתאום יראו דברים שמערערים קצת את הזוגיות ביניהם.
אני חושבת שאתה גם בא לשם מאוד מסונבר, יש מעין הייפ כזה שאתה עובר משהו עם כל האנשים שעוברים את אותו תהליך איתך. ואז יש את הרגע המרגש הזה שרואים את כולם, ואתה רוצה להאמין שאתה הכי טוב, ואז פתאום זה קצת מתנפץ. ואני חושבת שלמשל, אני וליאור, שהיינו במקום מאוד חברי, גם תקשרנו את זה, אבל היינו ביחד בזה, כי באמת היינו חברים, והרבה אנשים יכלו לקחת את זה למקום של הם זוג, כי בן אדם שהוא בכלל במקום אחר, למשל כמו לירן, שהיה מאוד מנותק, יכל לראות את זה אולי כיש חיבור.
אגב, אני סקרן לשאול עוד שאלה, אתם ראיתם את הסופה של זוגות של העונה הראשונה, לפני שאתם באתם לעונה שלכם?
אני בכלל לא ראיתי את העונה הראשונה, גם לא רציתי לראות עונה ראשונה לפני שהתחלתי. אמרתי, אני רוצה לבוא טבעי, איזה אני, ולא...
ורגע שעונה את ראית, ומה למדת משם, מה לקחת משם?
קודם כל לא להשתחסן, לקחת את הכל גם בפרופורציות, למרות ששם זה היה נראה על פניו שבאמת יש זוגיות, ובאמת ללמוד מאחרים. אני סוג של בחנתי, אני הרבה יותר הסתכלתי.
עם הפנקס והעט.
לא עם הפנקס והעט, פשוט כזה לראות איך אנשים אחרים חווים את זה, מה אני עושה לבסדר, מה אני כן יכולה ללמוד, מה אני יכולה לקחת מזה. ובאמת היה הרבה, כמו השיחות שלי עם שירי או עם צוקית, שכביכול יעצתי להן ויעצתי לעצמי.
אני חייבת לחזור לאחת המילים הראשונות שאמרת כאן, ושאני חושבת שהיא מאוד משמעותית, ובדיוק בראי השאלה הזאת של האם ראיתם את הסופה שקודם ואת הסופה של העונה הקודמת, אמרת שניכר שהייתה שם תחרות. ואני חושבת שרואים את זה בעונה הזאת יותר מאי פעם. ואני מנסה לחשוב מה גורם לזה, האם זה רק ההרכב האנושי, או שזה מבוסס על זה שאנשים צפו בשלוש העונות, ובאים מאוד מאוד מוכווני מטרה.
יש משהו ככל שהעונות הולכות וגדלות, שמרגיש קצת פחות אותנטי. אנשים באים מאוד מודעים, הם מסתכלים, הם מנסים לא ליפול למשבצת, או כן ליפול למשבצת של עונות קודמות, וזה מרגיש שהם באים לשחק משחק, ויודעים שמי שיוצא עם אהבה, יוצא הזוג המנצח כביכול. כאילו פתאום, אני זוכרת שאני, שניגשתי לחתונמי, כן, למיונים, אמרתי, היופי פה שאין תחרות. המקום היחידי שנפגשים זה סופה של זוגות. ופתאום זה מרגיש...
זוג מנצח VIP.
כן.
יש לי שאלה שאני חייב מכם. קצת קינתם בהם שהם היו בדן קיסריה ואתם הייתם במדבר באיזה אשרם.
חד משמעית, כן.
אפקט הסיישל ונעריה.
אני הייתי בטוחה שהולכים לקרמים, ואמרתי כל הזמן, כן, אנחנו נהיה בקרמים, וליאור אמר, לא, אנחנו נהיה במדבר. וכשהגענו למדבר, התבאסתי על חיי, ועוד שמו אותנו באוהל.
למרות ששוב, אצלכם זה קצת נראה כאילו כל אווירת המדבר הזאת בסוף חיברה ביניכם קצת יותר, והכל אצלכם היה קצת יותר דינמיקה, יותר
נעימה. שכל אחד בא עם איזה מגש עם אוכל, כאילו עם תבנית.
זה בדיוק מה שאמרתי לשרונה.
זה היה מתוק, ואמרתי, בונה, איזה שווה זה.
מה ששקענו. היה בזה משהו מאוד נחמד, של מה אתה הכנת, ומה הוא הכין.
כן, להלן ההבדלים. פה אנחנו, יש לנו שולחן גורמי עם כל מיני אופיונים בקבבונים, והשאלות, נו, אז מי מבשל אצלכם? מי מבשל?
אנחנו בוולט.
כן. משפט מפתח, אנחנו בוולט. ממש, טוב.
אז הפסקה מתודית קצרצרה, אנחנו יוצאים לחסות, ואנחנו מיד חוזרים.
יש זוג שדיברנו עליו הכי פחות, שי והדס.
אני רוצה להגיד משהו אחד על שי והדס. עד כה היה לי מאוד קשה לראות אותם, קרינג' פחות נעים, ואהבתי עליהם בפרק הזה ברמות, כי הם היו הכי אותנטיים והכי חמודים, והם היו כנים, זה היה מקסים, ולראות את שי שקצת דוקר לו בפנים, שפושי, אני לא זוכר את מי שם, אמר, מה, לא היה לכם נוראי בחתונה? וכאילו,
בטח שאל את עינת ולירון, לנו? הייתה חתונה של קייט מידלטון וויליאם.
הוא היה כזה חמוד, ואז שהיא אמרה, אנחנו לא זוג.
אנחנו לא זוג.
היה בזה משהו כל כך יפה, וזה גרם לי ממש להעריך אותם יותר.
כמו שאמרתי גם לפני זה, הם נראים טוב, כי מבחינתם זה בריחה פתאום מהזוגיות. להכיר אנשים נוספים, ואז בעצם לשפוך את מה שהם עוברים. אז הם לא יוצרים שם הזוגיות. הזוגיות תיווצר ברגע שבאמת הם יחליטו את זה, והם עדיין לא שם. אני חושב ששי הוא טיפה מתאמץ מדי, ואני חושב שאם הוא יוריד קצת במינון של ההתאמצות, אולי תהיה כאן איזשהו...
כן,
אבל היא גם לא רוצה להיות שם.
לא יודע, לדעתי דווקא הוא כן פועל עכשיו כזה בעוצמה נכונה.
אני גם מרגישה את זה.
הוא לא לוחץ, הוא לא זה, הוא מחבר אותה, הוא עובד יפה.
הוא אחלה, באמת, כל הכבוד. אני גם גאה בשי שאמר את המשפט שהכי חשוב להגיד בכל סיטואציה כזאת לזוגתך, את הכי יפה פה.
נכון.
מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה לשאול את לירן, עניין המיטות הנפרדות, כשפתאום סופה של זוגות לא משאיר הרבה ברירות, זה משהו שהיה גם אצלכם באיזשהו אופן שם?
זה היה חלוקה לאוהלים, ובאוהלים היו שם מיטות קומותיים, מיטות מופרדות.
הייתה את האופציה.
לא נראה לי אף אחד בעצם בזוגות. כן, זה היה מעין אוהל אחד גדול. זאת אומרת, גם אם רצית...
מהל.
גם אם רצית, לא יכלת לישון ביחד, אולי ישנתי עם הגברים.
אני רוצה לשאול, האם הצבת העובדה הפיזית הזאת בשטח, הנה מיטה משותפת, אין לכם ברירה, יכולה בעיניכם לעזור כאן לשי והדס, להביא אותם לאיזשהו מקום קצת יותר?
לא, מיטה זה לאיזשהו פקטור שבעצם יכול לעזור בזוגיות. זה דווקא נראה לי אפילו יותר מרחיק. אם אתה לא מגיע לשם ממקום שזה מה שאתה רוצה, אז זה לא יקרה הפוך. מיטה לא קופה את הזוגיות, אלא מגיעים לשם אחרי שהזוגיות קצת יותר רציבה.
כן. אפשר לזכור גם את האלתור של דובי, שלקחה את המצעים ועלתה איתם לעליית גג שם במלון בצפת.
בא לי שכח. מה הטיפים שלכם לזוגות על הפרק הבא, ואיך הם עושים את זה טוב יותר, אפילו אם יש לכם איזה זוג ספציפי?
שרונה.
קודם כל, אני מפחדת קצת על ניצן ומנו, כי אני חושבת שהם באו קצת יותר חזקים, והם פתאום משהו בהם יכול להתערער, בגלל שאין עדיין יותר מדי קרבה רגשית. אבל הטיפים הכי גדולים זה באמת דווקא לקחת את מה שהוא ולא להילחץ מזה, כי הבעיה, אני חושבת, אצל רוב הזוגות, גם זוגות שמחזיקים, אגב, הבעיה היא אחרי, גם אחרי התוכנית וגם אחרי הסופש זוגות, כי זה הרגעים הקריטיים. הסופש זוגות זה רגע מאוד מערער, וצריך דווקא שם להתחזק ממנו ולא להישבר.
למה זה כזה קריטי?
כי פתאום שרואים זוגות שאולי יותר טובים ממך, אתה חושב שאולי, שוב, גם בגלל העניין של התחרותיות פתאום, אז אתה אומר, טוב, אז זה לא יהיה אני לא אצליח כאן, ואז פתאום אתה שם מכשולים של מה לא טוב בזוגיות שלך, שראית בזוגיות אחרת, באופן כללי זה סוג של ברייקדאון, כי אתה מחכה כל העונה הזאת לראות את שאר המשתתפים, ואז אחרי שאתה רואה את זה, אז יש מעין נפילת מתח. אני לא יודעת, אני מדברת במקום אישי, כי אצלנו אני זוכרת שפשוט חזרנו, ויומיים לא הצלחנו לדבר. פשוט גם להקל את כל מה שהיה, וגם להבין שאולי אנחנו לא במקום הטוב שחשבנו שאנחנו.
אני הייתי נותן עצה, אל תתרחקו מבחינה זוגית. זאת אומרת, זה המקום שאתם צריכים דווקא יותר להתקרב.
לא ליפול לבור הזה.
לא עכשיו, בגלל שיש לך את אחוות גברים, יש לך את השיחת נשים, אז בעצם להתרחק. דווקא נהפוכו. תמצאו את הזמן שלכם ביחד. תדברו גם כן על זוגות אחרים, כי בעצם הדיבור על זוגות אחרים לא ממקום של ביקורת. פשוט השיחה המשותפת הזה על אחרים כן תקרב אתכם, וכן תמצאו פתאום איזושהי שפה משותפת, ותנסו ללמוד עדיין אחד על השנייה, איך אתם מתנהגים בצורה חברתית, כי זה גם כן עוד, עד עכשיו לא היה לכם צורה חברתית, במיוחד שהם היו שם, נראה לי בקורונה, ורוב הזמן הם היו בבתים, הם לא באמת מכירים אחד את השנייה במצב החברתי, תלמדו להכיר, ואז אולי יהיה להם איזושהי הסתכלות נוספת על הבן אדם, כי אנחנו צריכים להכיר את האנשים שאיתנו מכל הבחינות.
מה לדעתכם אנחנו נראה בפרק הבא, בחלק השני של סופה של זוגות?
לדעתי הולך לצאת שם קצת
ג'וסי.
כן. פתאום
מהחשודים המיידיים.
נראה לי מעיין ועומרי.
קרין ואיתמר גם.
בינם לבין עצמם או מול האחרים?
נראה לי בינם לבין עצמם, ואולי קרין ואיתמר קצת מול האחרים גם, כי יש כבר את העקיצות הקטנות האלה, ואולי זה הולך לצאת איכשהו החוצה. אני חושב שזה הולך להתהפך אולי, שאיתמר...
מה?
הגלגל התהפך, שאם עכשיו זה היה כזה, שהיא רצתה לסיים את זה כביכול, נראה לי אחרי כל העקיצות האלה, איתמר כבר לא יקבל את זה טוב.
מעניין.
אני מסכים עם שרונה, שבעצם הזוגות שהם מקרינים קצת too much, רואים את הפייק הקטן הזה של יותר מדי נגיעות, יותר מדי נשיקות, יותר מדי... אני חושב הזוגות האלה בעצם זה יוביל את זה שפתאום יעבור איזשהו חתול שחור ביניהם, וזה יגרום לאיזשהו אינטריגות. שאר הזוגות, אני חושב, ניצן ומנו, זה יותר יקרב אותם, כי הם הגיעו מנקודה חזקה, הם ימשיכו את זה כי הם יראו את הסדקים בשאר הזוגות, וזה משהו שיחזק אצלם יותר. גם אותו דבר לירון ועינת, גם שם נראה לי זה יותר... יחזק אותם שהם בנקודת התחלה די טובה.
אני חייבת להגיד שאני מקווה שבין לירון ועינת יהיה איזה חיכוך, יהיה איזה הריב הזה שהיא כל כך מחפשת, אני קצת מאחלת להם שהוא יקרה.
כאילו יש לנו רגעים שאנחנו סוף סוף מגיעים לריבים, שאני אומרת, אוקיי, סבבה. יופי, אני שמחה שגם את זה אנחנו עוברים. כי די, כאילו, כמה אפשר שהכל יהיה מושלם.
כי ככה זה לא יכול כל כך להימשך בעיניי, זה לא...
לתת להם איזושהי כפת מציאות כזאת.
כן, זה לא, זה כמעט לא נעים לצפות בזה כבר. זה חייבים שם קצת חוסר פוטוגניות. אני אגיד את זה ככה.
הייתי שואל אחרי מפגש זוגות כזה, יש בסופו של דבר קירוב בין אנשים. זאת אומרת, מעבר לזוגות עצמם. זאת אומרת, מי יהיה שם?
מי יהיו חברים?
מי יהיו חברים בסוף?
נכון.
איזה דבק יהיה?
שאלה טובה.
כמו לדוגמה, אני ויוגב הפכנו להיות חברים. זה משתנה אחרי זה עם הזמן, אבל הפכנו להיות חברים פתאום. יש איזשהו משהו שמקרב בסוף. שירי ושרונה התקרבו מאוד.
עד היום.
בוא נראה באמת בעונה הזאת.
מה, דני ואיתמר הולכים למשחקים ביחד, אתם אומרים?
מסו לתאים, מנוי יחד.
לא, עם 10-10. אני חייבת להגיד שיש מלא פפרצי של שי מסתובב עם כל האנשים בעולם.
עם בטל,
נכון? וזה מתקשר לזה שהם אמרו עליו גם בהצגה שלו הראשונית, וגם עכשיו כשהבנים נזכרים בו מהדינמיקות, כולם ממש אוהבים את שי.
ממש, ממש.
Everybody loves שי.
חוץ מהדס.
כן,
הוא לאהבבול.
כן, הוא מאוד לאהבבול. אני חושבת שכולם יוצאים משם חברים של שי בסופו של דבר. מה שכן חמוד זה מנו ועומרי. אני מרגישה שקורה שם משהו.
גם מנו ועומרי.
ניצן ומעיין, גם יש איזה דיבור. תזמין אותה לגבינות במרפסת.
הלוואי שיזמין אותנו לגבינות במרפסת.
וואי, החלום שלו. ניצן היא גם כזאת, היא מכילה, אז מרגיש שאפשר לי. כאילו, במעיין ממש הייתה צריכה אותה. זה היה...
נכון.
זה היה חיבור טוב.
אתה תישאר חבר שלי?
לנצח.
תודה רבה.
אתם תישארו חברים שלנו?
כולנו נחשוב על זה.
עד הפעם הבאה.
טוב, אני סקרן לאללה.
כן, זו למעשה הייתה רק, זה היה חימום רק.
אולי נעשה הקרנה המשותפת של זה של החלק השני.
וואי, הדלקת.
יאללה.
בסדר גמור.
אז יובל פגי.
תודה ללירן לוי, לשרון אמרלין.
תודה רבה, היה מאוד כיף.
תודה, היה באמת ממש מעניין.
לפת ברון העורכת שלנו.
תומר וולף על סיוע טכני.
נטע ספילמן על ההפקה. איפה אפשר למצוא אותנו?
בכל אפליקציות הפודקאסטים, וב-N12 ובמאקו. וזהו, נשתמע בפרק הבא.
יאללה, שיהיה שבוע מושלם ותאגרו כוחות.
יאללה, צ'או.
צ'או.